יום שלישי, פרשת ויגש. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם דברים נפלאים מהספר מי קמחו ישראל. מסופר בסיפור עם רבי נון שטיימן שליטה, ירושלים, שהוא נסע להשתתף בשמחה משפחתית בארצות הברית. לפני הנסיעה פנתה אליו איזו אישה צדקנית שהיא מסייעת למשפחות בארץ לקבל בגדים יד שנייה בארצות הברית. אותו ביגוד ברובו במצב מצוין שמשמש משפחות בארץ לכתחילה, והיא תשלם בשמחה את מעט הדולרים שגובה חברת התעופה למזוודה הנוספת, ואז יהיה לה 22 קילו של ביגוד משובח לחלוקה. אז הוא מוסיף פה שבעבר לא התייחסו חברות התעופה למטען והנוקשות של היום, ושתי סיבות גרמו לזה. הראשונה, קיצה של חברות שמה שנקרא low cost, לתחרות, שבחברות האלו משלמים מחיר נמוך על הטיסה עצמה, וכל דבר נוסף נקבע בנפרד, מקום מושבה, מזוודה. השיטה הזאת התמיעה אצל הצרכנים את הרעיון שמטען זה כסף, כך שגם החברות הרגילות יכולו לדרוש תשלום על המטען בלי שום מחסום פסיכולוגי של התרעמות מצד הלקוח. זה הפך למקובל. עוד סיבה להתרקרות, זה קשור למחיר של הדלק, שלפני כמה שנים קפץ המחיר ל-100 דולר לחבית, והחברות תעופה עשו חישוב שהורדת כמות מטען, אז אם מילא תצריך פחות דלק והחיסכון יהיה בעצם. טוב, נחזור למיודענו, רבי נון שטיימן, שקיבל את המזוודה ממקור אמין, בדק שהכל תקין, הלכתי, חוקי, ואז הוא הגיע לדלפק והתחיל להעביר את המזוודה שלו, אחרי את המזוודה השנייה, בתוך כדי דיבור, הוא הוציא את הכרטיס אשראי לשלם את העלות של המזוודה. הפקידה אמרה לו שהוא יכול להמשיך לשער היציאה להמראה, אבל לא רצה שיצוצו בעיות בהמשך. אז הוא הראה תשומת ליבה על המזוודה הנוספת, שטענה שלא יקבע את המחיר אלא המחשב. הנתונים, כל משקל מדויק, וזה הוזן למחשב. אם הוא לא דורש תשלום, אז אין מה לשלם. אז הוא התרגש, ואמר, כל המזוודה הזאת זה צדקה. באמת, התגובה של הגויה הייתה מפתיעה בכל קנה מידה. היא אמרה, בעבודה שנתקלתי כבר בהרבה מקרים כאלו. אבל בכזה, מזוודה של צדקה עוברות בלי כסף. ככה היא אמרה, פשיעה. והיום זה היום מדהילולה של מורון הגויה רב חיים שמולבי, זכר צדיק לברוכה, 40 שנה לפטירה שלו. רב חיים שמולבי צהר מוסר לי תלמידי ואבריכה ישיבה חבורה מדי שבוע. בימי החנוכה, באמצע החבורה, הרבנית נכנסה עם קערה מלאה סופגניות, הניחה על השולחן. הבריחיים עצר באמצע התלהבות, בתוך הקצויס והנסיבס, לקח לעצמו סופגניה, והוא אמר לכל אחד שייקח. אחרי שאכלו, שאל אותם אם הסופגניות היו טעימות, אמרו לו שכן. ואז פנה הרבחיים וקרא בקול גדול למטבח, מרים, הסופגניות מאוד טעימות, כולם אומרים שהן מאוד טובות. יארו סובב את פנים לתלמידים ואמר להם בשקט, הכרת טוב. הדברים נפלאים רבותיי. רב חיים, המס מידה עצום, עוצר באמצע לימוד. זה היה בירושלים, שהם כבר מזמן היה זוג צעיר, הם יחד עברו יבשות, תהפוכות, ועדיין חיוב, מקור הסטורי נמצא גם בדברים הקטנים כדבריו. סיפור נפלא שנלקח מהנר לשולחן שבת, האלון המיוחד. אנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים מתוך קובץ זיכרון מיוחד של חנוכה תשע"ט, מבית קובץ גיליונות. יש פה עצות נפלאות למגידי שיעורים, מפי מגידי שיעורים מנוסים ששמעו את אמון הרב שטיימן בצד. אז ככה, הכנה של השיעור. בהכנה של השיעור צריך לכלול לא רק את ההבנה של הדף, לגם נוסח שיתאים להבנה של השומעים. הרבה פעמים יש נוסחאות שמוכרות לבני הישיבה ולתלמידי החכמים, אבל הן לא מוכרות לשומעים. לדוגמה, מי שמאכל יקבל טומאה, צריך הכשר על ידי מגע משקה. המילה הכשר מובנת בצורה שגויה אצל חלק מהשומעים, ולכן צריך להגיד, על ידי נגיעת מים, המאכל נהפך המאכל לראוי לקבל טומאה. הכלל החשוב בהכנה הוא שהכנת השיעור מתחילה אחרי שהסוגיה מובנת, ואז מכין את עצמו איך להעביר את השיעור. מגיד שיעור מנוסה יודע לצפות לצפות את סוג השאלות שרגילים לשאול ולהעריך בהתאם. לדוגמה, בסוגיה בגמור בחולין שדנה בחותך יד העובר שיצא לפני שחיטה, אז יש שומעים שהם מוטרדים מצער בעלי חיים. מביצור שלא מופתע מהשאלה, יצליח לאלתר ולתרץ שקודם מרדימים את המקום. או לפעמים יושבים בשיעור ידנים בתנ"ך שחרים ידיים את הפסוק בהיגוי נכון. כל אחד מהשומעים מטריד אותו משהו אחר וחשוב להיערך לזה בזמן הכנת השיעור. תכנון נכון של הספק מצריך את המגיד שיעור בבדיקה של שבוע מראש לדעת אם יש שבוע סוגיה סבוכה או עמוד קטן או גדול, את זה כי לדעת איך לעבור את השבוע בקלות. בפרקים שעוסקים בנושאים מוגדרים, מומלץ לעבור על המשניות לפני תחילת הפרק. ואת חלק נכבד מה השאלות שישאלו, משניות מפורשות. יותר מומלץ לעיין בשולחן ערוך או ברמב"ם, שלדעת את הנושאים ואת התשובות לשאלות שיצוצו. משום שאין הרבה זמן ללמוד, מומלץ לקבוע ציר מרכזי שעליו מדובר בדף ולהתמקד בעיקר בנדון הזה. אמר פעם אחד מבעלי המוסר, שמגיד שיעור, שמגיד מלשורם, סליחה, צריך זהירות, לא להיות צינור בלבד, כגון שהוא שומע, זר מוסר מיד הוא חושב, עכשיו יש לי מה למסור לשומר, ועד לפעמים אין לו את הזמן לחשוב בדבר מוסר הזה, בשביל שיהיה לו לתועלת עצמו. מגיד שיעור רצו שיהיה צמוד לציבור פנים אל פנים במרכז החדר. ציבור גדול עדיף שהוא יישב על כיסא מוגבה, כדי שכולם יראו אותו במבט פנים. לפעמים רצו שהמגיד שיעור יעמוד בסטנדר, שכולם יראו אותו. בכניסה לשיעור, מגיד שיעור שנכנס לשיעור עם חיוך ומאיר פנים לשומעים, מקרין אהבה וחיבה, ומחזק את הקשר של הלומדים בשיעור למגיד שיעור. ולמילא, גם ההקשבה יותר מורכזת. חשוב לקבל תלמיד חדש בשיעור באמירת של מלאי חם חמה ולבבית, וגם להציג אותו בפני הציבור כדי ליצור הרגשה טובה, לדאוג למקום, לגמרא וכדומה. הקדמה לשיעור, שיש כמה וכמה אופנים לתרץ קושייה, יש תועלת להודיע מראש שיש בסוגיה ארבעה תירוצים, ולספור תוך כדי לימוד הגמרא, וזה עוזר להתמצות של הלומדים על איזה קושייה מדובר. סוגיה שבנויה על הרבה ידיעות, אז מומלץ להכין הקדמה קצרה מאוד על הידיעות, בנפרד מהשילוב שלהם בסוגיה. בסוגיות גמרא שיש הרבה לימודים ודרשות, אז רצו להתחיל דווקא מהפסוק עוד לפני שמתחיל את השיעור, ורק אחרי זה כשהוא מראה לקהל איך שאי אפשר להסביר הפסוק על ידי פשוטו, והקהל מנסה ליישב, הוא מתחיל את הסוגיה, ואז הקהל משתף פעולה באופן מעמיק יותר. תחילת השיעור, אם המגיד שיעור רוצה לאחר בתחילת השיעור כדי להמתין לאחרים, למאחרים, כדי שלא יצטרך לחזור פעמיים על הסבר הגמרא למאחרים, אז יתחיל באיחור של כמה דקות בלבד. גם סיום השיעור צריך שיהיה בזמן. אם קורה שהמגיד שיעור רוצה להאריך והוא רואה שנגמר הזמן, תגיד לציבור שבגלל שנגמר הזמן הוא מבקש שיאריך הוא עוד קצת זמן, כדי להבין את העניין, וזה עצמו מרגיע הציבור שנראה כי מבקש. ולדע זה לא מרגיז את הקהל. במהלך השיעור, אז הם מביאים פה עצה מהרב שטיימן, ששמעו הנהגה חשובה למגידי שיעור שבסוגיות הגמרא שכיום נוקטים לחומרה. ובלימוד הגמרא זה להלוך, אבל בלימוד הגמרא יכול להיות משמע לכולה, למשל בדיני תורת המשפחה. ואז צריך המגיד שיעור להדגיש שסוגיית הגמרא הזאת הינה להלכה. ישנם בגמרא תושמע שהראיה מהם היא עדי קושייה או דיוק, או דיון שבסופו יש ראיה או קושייה. ועל המגיד שיעור להדגיש לפני התושמע מה הנושא שצריך ראיה בסוגיה, ושם כך עלינו להיכנס לנושא נפרד, ושוב לחזור אחר כך לסוגיה שלנו. באמירת מפורשים, אותו שפות, עדיף לבחור את אלו שמוסיפים הסבר וביור, ולא את המקשים קושיות מידיעות. נזהר מאוד מאוד בכבוד הלומדים מפני שלעניין פגיעה, המגיד שיעור מייצג עבורם את הפגיעה. מומלץ למגיד שיעור להתחמק מהכרעות בנושאים כגון להדליק מזגן או לכבות. בקשר לשאלה שואלים בשיעור לפעמים השאלה מעניינת, ואז רצו להציג אותה לכלל הלומדים. לפעמים השאלה לא כל כך טובה, לשאז יש הזדמנות למגיד שיעור, לשפר את השאלה, ולהגיד, רב שמעון שאל טוב, ואז יש לשואל תשומת לב שמחזקת אותו לקביעת עתים. אז רוצים באופן כללי להזכיר גם את שמו של השואל. לפעמים בסוגיה קשה, יכול למגיד שיעור לומר שבסוגיה הזאת יש סיין סברות כל כך יפות ועמוקות, ועל די זה הוא מעורר את השומעים. ולפעמים בסוגיות קשות אפשר לומר, סברה עמוקה כזאת, לא בכל מקום אפשר להסביר, אלא שכאן, כאן יושבים תלמידי חכמים. חשוב לדבר בשיעור בדרך חיובית על השומעים, ולא בדרך שלילית. למשל, אם הוא עוסק בסוגיית גנב שטבח, ודינו משלם ארבע וחמישה, שלא אמר בשיעור לשומע, מה אתה אומר? מה אתה אומר בי, כי אם למשל גנבת וטבחת, אתה ודאי מבין שצריך לשלם. עד הוא כבר פגע בו, אלא ידבר באופן כללי, ולומר זה בדבר חיובי, כן יזכיר את הלומדים. כשהופכים את הדף, רצוי שיגיד המגיד שור, אנחנו הופכים את הדף, ועל ידי זה הוא מעורר אותם. כשיש בגמרא דברי הגודל, יש בזה הזדמנות נפלאה למגיד שור לומר דבר מוצר, שיש פה על ההתנהגות של המאזינים. את הדבר מוצר הוא מכניס בתוך הגמרא, ואז זה מתקבל. סוף השיעור. מהניסיון, ניתן לסכם בסוף השיעור בשלושה משפטים מה כתוב במשנה. מה הוסיפה הגמרא? ומה התחדש לאחר המשא ומתן בסוגיה בנידון וכדומה, בלי להיכנס לכל המשא ומתן. אחרי השיעור, אם אפשר להתקשר להתעניין, מדוע פלוני לא הגיע, לפעמים זה מצווה שאין ארוך לסחר. מגיד שוב שמכין את הדף ואומר את השיעור, רצוי שיחזור לדף גם אחרי שהוא אמר כבר את השיעור. ואז תהיה לו תולדת מיוחדת, שעד זה לימוד לשם זיכרון. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. במבשר תורני פורסם עובדה מופלאה שסיפר הגאון החסיד רבן פסיק שליטה, על תקופה קשה שהתרגשה לעורך פלוני, שנקרא לי תסבוכת מעיקה, תרוצץ ימים ולילות בין אנשי מקצוע, גילוי ראש, גלויי ראש, סליחה. חסיד נאמן, אז הוא לפני זה חילה את פני רבו, הישוע סמי שהוא ויז'נית, הזכיר את השם שלו לישועה, ולחרדתו הוא נענה בשפה רפה. הימים התקדמו במוצא עין, כל קרן נור לא הגיחה בקצה הלטה, נכנס שוב, הפציר בשנית ושלישית, אבל הוא חש ששערי שמיים טרם נזכרו בשבילו. שורגיש כשהיה כוחו, פקד שוב פעם את בית רבינו, הישוע סמיישה, והפעם נלווה עליו המספר, הגאון הברון פייסיק שליטה. הוא אמר לו, רבי, אני לא יכול עוד, ההתרוצציות במשרדים, בתל אביב מרוצצות כליל, וכמה יהיה עם קדושת העיניים שלי? אך, רטט אחז ברבינו, טענה כזו מדברת אליו. ובלעת של התרגשות נעמד מלוא קומתו, הניח שתי ידיו הקדושות על כתפי האברך, והוא אמר, קדושת העיניים, משתה. ומותר לציין שהישועה הפלאית הזאת חוללה לאלתר. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. יש פה דברים נפלאים מתוך כל חוצב, אבני דרך אחרי רב שם משפדרון, זכר צדיק לברוכה. רב שולם שפדרון היה רגיל, קרה כמה פעמים לפחות, שהוא מקבל מכתבים אנונימיים שביקרו את הסגנון של הדרשות שלו. הוא החליט לנסוע לבני ברק להתייעץ עם החזון איש. אחד מגדולי הדור מתלמידי החזון איש הזה סיפר שמה שהחזון איש בעצמו רצה להתחקות אחרי הדרשות של הגאון הצעיר, הוא הכיר אותו היטב, ידע את הכוחות שלו בכל התחומים. הוא גם שמע על מאות אנשים שצובעים אחרונות בדקן זיכרונו שצמאי למוצא פיו. הוא רצה היה לדעת את שיטתו בדרוש, את הסגנון החדש. איך שמיד שרב שולם הגיע, סיפור לו על מכתבי הביקורת ועל הבעיה ראיות שם, אז אמר לו החזון איש, דבר ראשון צריך לדעת מה כבודו אומר שם. אז רב שלם לא הבין את הכוונה, אז החזון איש הסביר לו שהוא פשוט רוצה לשמוע דרשה. רב שלם התעטף בעירת כבוד, הזדעזע, והוא אמר, איך אני אדרוש כאן לפני, מי אני, מה אני לדרוש לפניכם, אבל החזוניש התעקש, הוא אמר לו, נו, תתחיל, תתחיל. ומיד החזוניש לקח כיסא, והתיישב ממולו בענבה מופלאה, רב שולם סגר את העיניים, התחיל את הדרוש עם התרגשות, לאט לאט, בהתחלה היה לו קשה, גופו נשטף בזיעה קרה במעמד לקיים את הציווי של החזוניש, אבל אחרי כמה רגעים הוא כבר עלה על דרך המלך, והתחיל לדבר בשטף, כמו בזיכרון מוישה. החזוניש חייך הרבה בזמן הדרשה, סיפר רב שולם, היו רגעים, פשוט צחק, דיברתי 20 דקות, ובסיום נעמד בחזוניש ואמר, ככה צריך לדבר. אחד מגדולי ישראל, עם קורבם של החזוניש, שידע על הבחינה הזאת, סיפר שהוא שמע מהחזוניש שאמר, בא אליש, נצטרך לדבר, וכך צריך לדבר, ועם הניגון הזה. וכאן ואילך, החזוניש היה בטוח ורגוע, שפת אור חדש ניתן במתנה לכלל ישראל, דור תהפוכות. עם ישראל קיבל איש שיצא ויבוא לפני המחנה בכל התחומים, לנווט את שיירת הנצח, שליחותם של גדולי ישראל. אומרים שהחזוניש התבטא בהזדמנות מסוימת שינה לעם ישראל בתקופת ראשית צמיחת ההשכלה, את רב שולם והדרשות שלו, היו נמנעים אסונות רבים. מה שיש לציין זה לבחונו של גאון ישראל בניגון של רב שולם. החזוניש הראה לשורשה של ניגון ומצא שם את מה שהוא חיפש. אחד בפה, אחד בלב. איך, סליחה, זה אחד בפה ובלב. למעשה בכל מקום, רב שולם אמר סגנון אחר של דרשה. לבחורים לתויר אמר שמוס, לאורחים, דבר שיחה, לבלבטים, דרושה, בערך ישראל, בצורה שונה מחוץ לארץ, בירושלים סגנון אחר בבני ברק וכולי, אבל הניגון, הניגון היה ניגון אחד לכולם, ניגון שעניין מעמקי הלב, לב יש רק אחד, הניגון היה גדול כל כך, עד שפסיסי העם הבינו את זה, שמו מה שסיפר רב שולם לחתן שלו, אחרי דרשה בית הכנסת הגדול בהרצליה, אז רב שולם אמר, כמנהגו, קדיש דרבנו, יצא מבית הכנסת, פנה לרכב, וגבאי בית הכנסת הלכו אחריו במהירות, ועקבו אותו, וביקשו בקשה צנועה, אם הרב יסכים להיות שליח ציבור בראש השונך, רב שולם התפלא בכלל על עצם הרעיון, אבל הוא שאל אותם, הרי יש לכם בוודאי חזנים מפורסמים, ידועי שם, כל הרב, מה אתם צריכים אותי? אז אמרו לו, לא, לא, אנחנו רוצים בתפילה עם הניגון הזה. אז הוא שאל, איזה ניגון? אז אמרו לו, הניגון של קדיש דרבנן. רב שולם לא הכל צלול במיוחד, הניגונים שלו לא נבדקו באולפני הנגינה. ומי מדבר על הקדיש דרבנן שלא היה בשום ניגון מיוחד פה. מה הם יצאו מכליהם אותם גבאים את הכנסת לבקש ניגון שאין בו ממש? התשובה היא אחד ויחידה, הלב ניגן, הלב! הרוח דיברה בו, כמו שכתוב בתורה, ויודום לנפש חיו, לרוח ממלא לו, לא פה שממלא, לרוח שממלא. וזה מה שאמר החזוניש, הדרשה שלו, צריך לדבר, ככה צריך לדבר, ועם הניגון הזה. עד כאן הדברים הנפלאים בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים, פשוט היומי, שאלה משולחנו של הרב הגאון, רבות חלב, ישבר רבות שליטה, מויר אירון, נאות שמחה מודיעין אליד, אחד שואל, הוא ביקש מהגיס שלו בהשאלה, מעדי קיר עם סיכות, נתן לו חבילה לסיכות שכבר השתמש ממנה. השתמש בסיכות מהחבילה, עכשיו הוא רוצה להחזיר לו חבילה של סיכות חדשה, שלמה, הכרת הטוב, אם זה לא ריבית. אז המייסה, זה התשובה היא שבמייסה הזה יש השאלה של המעדי כהלוואת סיכות, אז אם אלה אסור להוסיף בעד הסיכות. אבל הוא צריך להוסיף עבור השימוש במעדי, לכן הוא יכול לתת לו חבילה שלמה, ולהודיע שהתוספת עבור השימוש במעדי. ואנחנו משכים מהדף רעי בהלוכה. אנחנו עוזבים בסימן שינה מתת, שינה מתת, סעיף א'. אם אני לא טועה, או אולי בהמשך אנחנו עוזבים בסעיף ו' כבר. בכל אופן, השיעור היום נושא עבודות מדוע למנהג מאשכנז צריך גם חופה וגם חדר איחוד, ומדוע אסור להשיט סירה בשבת. אז כמו שאתם כבר יודעים, בשלוחה אחד, יכול לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים ולרבות נחת. כדרכנו, נלמד גם אנחנו את ענייני הדפיים בהלוכה, אישה נקנית לבעלה בשני שלבים. השלב הראשון הוא הקידושין, והוא נעשה בימינו בנתינת הטבעת לאישה. השלב השני הוא הניסויים, והוא נעשה על ידי חופה. על ידי ניסויים קנה הבעלית לשתוק עניין מושלם, והוא זוכר מעשה ידיה, והיינו ברווחי עבודתה, במציאות שלה ובירושה שלה. נחלקו הפוסקים בנוגע לאישה שנישאת בנישואים שניים. יש אומרים שחופה לא נחשבת כנישואים באישה הזאת, רק התייחדות החתן והכלה בתנאים מסוימים היא נחשבת כנישואים. יש אומרים שחופה נחשבת כנישואים גם באישה זו, ולבד שיהיה ניכר שהחופה נערכת לשם נישואים. מהי חופה נחשבת כנישואים שהחתן קונה בה את הכלה בקניין מושלם? יש אומרים שהכנסת החתן והכלה תחת קריית הפריון על גבי עמודים, כי הנהוג בכל תפוצות ישראל, זה נחשב כנישואים. ויש אומרים שההכנסה תחת הפריון לא נחשב כנישואים. חופה של נישואים פירושה שהחתן מכניס את הכלה לביתו ומתייחד עמה, גם כשזה לא איחוד גמור. כל שבני אדם נכנסים ויוצאים, ובלבד שאכן ידובר בבית של החתן, או לפחות בחדר שמיוחד. כך גם מנהג אשכנז, שאחרי החופה תחת הפריון, החתן מכניס את הכלה לחדר איחוד. חז"ל אסרו לשוט במים, מחשש שמא מתוך עיסוקו בשיט יטעה אדם, ויכין משבת כלי שמיועד לתרגול שיט, על מנת לתרגל בו, או על מנת למנוע נפילה לתוך מים, בכלל זה אסרו לאדם להשיט בידו חפצים במים. גם חפצים שכבר נמצאים על פני המים, אז אסור להסיט אותם ממקום אחר. והאיסור הזה הוא דווקא בנהר ובמאגר מים פתוח, כגון בריכה פתוחה, שהשפה שלו שווה לפני הקרקע. אבל מאגר מים שהשפה שלו גבוהה מהקרקע, באופן שהמים לא נמשכים על פני הקרקע של סגירותיו, כל שכן מים שנמצאים בכלי, יהיה מותר לשוט בהם או להשיט בהם חפצים. אתמול למדנו שאסור להפריש תומות ומעשרות בחלב בשבת, כיוון שההפרשה דומה להקדש. יש אומרים שטעם האיסור של ההפרשה הוא פני שזה נראה כתיקון של התורות האיסה. מי שאין לו פנאי, שאין באפשרותו להפריש תרומות ומעשרות או חלה בערב שבת, רשאי לעשות תנאי בערב שבת ולהפריש בשבת כרגע. הדין חודש אמור פדיון הבן, יש אומרים שהוא כאורך מהלך הלבנה מחידושה האחד למשנהו, שהוא מעט יותר מ-29 ימות ומחצה, ויש אומרים שהוא 30 יום וכן הלוך. כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונחזור על מה שלמדנו לגבי ריסוק פרות וירקות שאסור בשבת, משום מנכס התויכן, אבל פרי או ירק שהתרקחו מאוד על ידי בישול האפייה, מותר לרסק אותם כיוון שהם נחשבים כתכונים ועומדים. מותר לעשות ככה גם בשיני מזלג. פרי או ירק שהתרקחו מעצמם שלא על ידי בישול האפייה, כמצוי בבננה וכיוצא בו, אסור לרסק אותם. אם רקים במידה כזאת שימושך חלק מהפרי, אז החלק האחר לא נמשך איתו אלא נפקד ממנו, יש אומרים שגם בכזה אופן אסור לרסק, ויש משורה שגם באופן כזה מותר לרסק. דף היום איתנו דבלי, כיצד ייתכן שבגלל קד שנשבר, יתחייב אדם במיסה בידי שמיים? ואילו שברי כלים אינם מוקצה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף י"ד. בשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעורים מפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת. כי אין חוכמה יכולה בסלבובה. בשער הבחינה פרק ה' כתוב, כל אשר תסתכל בסימני החוכמה בברואים תמצאם. מה שהם מעידים בו לבורא מן האלוהות ומן האחדות, אינם נמלטים להיות בם לאדם אופני תועלת וכוונה, אלה שקצתם גלויים וקצתם נעלמים. ככה אומר האחר בסרבבוס. יש פה דברים נפלאים בשם הרב ישראל אס, שפורסם למעלה מן השמש לפני עשרות שנים. המרחק בינינו לשמש הוא 150 מיליון קילומטר. זה מתואר עם כדור הארץ. אם המרחק היה קצר יותר, כל המים היו מתאדים. אנחנו היינו לפודים במדירה עליזה של כל, במדורה עליזה של כל העולם. אם השמש הייתה קצת מתרחקת, היינו גושי קרח בתא הקפאה עצום. אלפי כוכבי שביט עפים כל יום לקראתנו במהירות של עד 60 קילומטר לשנייה. ורק שכבת האוויר שמקיפת כדור הארץ מגנה עלינו מפניהם. שכבת אוזון דקה מקיפת כדור הארץ מעטימת את הגלים הקצרים של השמש ומסנן עבורנו רק מעט מהם, כדי שהעיניים והגוף יוכלו להתקיים בפני אותם קרניים אולטרה סגוליות. כוכב מרקו הוא מפנה תמיד צד קבוע לשמש, ולכן הצד האחר שלו, האחד שומם בשל החום, הצד האחד שומם בגלל הקור, זה היה קורה לנו אילו הכדור היה מסתובב סביב צירו פעם ב-240 שעות. ביום חם אחד לכל הניצור, בני אל הקר קר להקופה, הסיבוב העכשווי, פעם ב-24 שעות, מתאים בדיוק. גם סיר המשופע של 23 מעלות, של כדור הארץ, הוא מדויק ומעניק לארץ את העונותיה. בזווית אחרת, כל המים מצטרים ומצברים בכתבים כערי קרח, והשטח במקו המשווה לכתבים, היה הופך למדבר עצום. לא היה באוויר 50% חמצן ולא 21%, כמו שקיים במציאות, אז ברק אחד היה מפוצץ, מעביר את כל היערות שבעולם. משווים את החמצן הזה, מעבירים אותו על ידי אדם לכל חלקי הגוף, בשם שרפת מזוננו. והשרפה הזאת נוצר בתאים שלנו גם פחמן, שיוצא דרך הריאה מהגוף שלנו ונקלט על ידי הצמחים שתלויים בפחמן. הם מפרידים אותו לפחם שבונה את הגוף שלנו, ומהפחם ומהמים יוצרים סוכר, סיבים, פרחים, פירות ועוד. הם גם יוצרים חמצן, משחררים אותו לאוויר, כדי שיהיה לנו שוב מה לנשום, להפריד ולספק לצמח שוב פחמן וחוזר חלילה. תאום ממש מושלם. גם הדומם, כדור הארץ, פועל לעזור לנו לקיום חיינו. באדמה נוצר גז מתואם שמסייע בהעברת המימן מכדור הארץ לכמויות שדרושות לקיום ריכוז נאות של חמצן באטמוספירה התחתונה. יצרנית גז הזה היא החיפושית, אולוק. אולוק, החוקר הנודע, כתב ביוזוויק, יש ביולוגים שעוסקים בחקר החיפושית על האדמה, ושמו לב לדלי שמשתחררת מכמות מסוימת של גז מתאן. לא הייתה לזה משמעות רבה לגביהם, מדענים אחרים שחקו באטמוספירה העליונה הבחינו במובן בגז המתאן הזה, אבל הם לא יודעים מאומה לחיפושית. כך לא כל הקשרים, מסיים הרב אסי את המאמר שלו, לא כל הקשרים נראים לעין. ואנחנו ממשיכים עם החובץ חיים היומי, חפץ עם החיים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר החובץ חיים. פעמים רבות רבותיי, שיש איזה סיפור עסיסי שבוער על קצה הלשון או על קצה האוזניים, מוצאים פטנט לספר בלי שמות. אבל האם באמת מותר לספר לשנר בלי שמות? בהלכות שנלמדות היום בסדר לימוד הימים בחובץ חיים מתבררים פרטי הלוך הזאת. ומסתבר שהדברים לא כל כך פשוטים. מדברי החובץ חיים עולה, שאם על ידי הסיפור מתוודה אחר כך לשומע מי הוא האדם שעליו סיפור את הסיפור, אז זה עשו. גם אם מספר באמת לא התכוון שהוא יבן מהסיפור שלו מי הוא אותו אדם. עוד מובד בביאור המוסופים של דיר שודעת בגרף קניאסקי שליטה, שהיא מזמן הסיפור. המספר חשב שהשומע לא יבדוק מי דבר המורים, בסוף הוא בירר על מי זה נאמר. אז הוא הכשיל בזה את השומע, אתה מספר למפרע. אם כן, הפטנט לא כל כך פשוט. מלבד זאת, בביאור המוספים מובא עוד ברור חשוב. איתן ראה חובץ חיים כאן, שעולה שסיפור ישנור בלי השם, במידה ואכן לא יתברר על מי מסופר. אין בו איסור, אבל בעיקר לדין אם להגר שום מנר כתוב, שאומנם אין תלב שלא עושה לך רוחל, אבל יש לבים אחרים שבצדק תשפוד לסמתך ולסיסו עליו חד. וכן לבים נוספים דברי קבולה, שעליהם המספר עובר, גם סיפר ללא שמות. ומכל מקום, עובד בביאור מוסוף עם עדותו של אחד מנכדי החובץ חיים, שסבון נשאל על כך פעם והשיב לו שנור בלי שם, הוא מכתב לי כתובת, כלומר שהוא לא פעל כלום, אז לכאורה משמע שהוא לא עובר בשום לב. מה הדין שהמספר גורם בסיפור שלו על השומע להשתפק בין כמה אנשים, מי מהם עשה לו את העוולה ולא תהיה לו אפשרות לומר את זה בעתיד? דעת הגאונר ברום גינכובסקי שהמספר עובר בזה על איסור ומחילות, כיוון שמחמת הספק, השומע איתו ריבה לכל אותם אנשים. עד כאן הדברים בעניין זה החשל החופץ חיים היומי. ולסיום, חזקות יומית. כאמור, היום זה יורצת של החי שמולבית. אז בספר חשקת התורה מובא דברים שהוא אמר על המשנה באובס, איזה מכובד עמך באיזה סבריאויס. הוא אמר, מי שחושב שאפשר להיות מכובד בדרך אחרת, הוא מוטעה בדבר משנה. זאת העצה היחידה שיש, וזה מתבטא בכל מקום. אדם שמכבד את החברים שלו, את הרבל שלו, את ההורים, את המשפחה, הוא בן אדם. תתה להתייחס לכל אדם בכבוד הראוי, ונזהר שלא לזלזל באחרים או לספר בגנותם. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, תוכניות וגשמיות, וכל טוב סלם.